ערב טוב, שבוע טוב. קבוצה מתלמידיו של רבי ישראל מרוז'ין הגיעו פעם לאיזשהו בית אכסניה, והם ראו את בעל הבית מתפלל בשעה מאוחרת של היום. תפילת שחרית, הזמן שלה זה עד 4 שעות מאז הזריחה. אפשר להאריך את זה עד הצהריים, והוא מתפלל לו בשעה מאוחרת עוד יותר. עכשיו כדאי להוסיף שלפעמים אצל חסידים ישנם כאלו צדיקים וגם אנשי מעלה אחרים שעושים הכנות לתפילה בהתכוונות, בהכנת הלב, במודעות, בלימוד תורה לפני, ואז זה מתאחר מאוד. ואותו אדם לא ראו אצלו שום הכנות לפני, וגם בתפילה עצמה היא הייתה ככה די שטחית. אז הם נתנו לו משל ואמרו שהיה בן אדם שבכל יום אשתו הייתה מכינה לו מרק סלק. בתיאורים של רוסיה ואוקראינה סלק זה המאכל העממי הנפוץ, והיא עושה ממנו מרק סלק, ויום יום בשעה קבועה הוא היה מחכה לארוחתו. ביום מן הימים הארוחה התעכבה, אז אמר לעצמו, בטח היום היא מכינה לי תבשיל עשיר במיוחד, מעניין במיוחד. אינני יודע איזה דוגמה של תבשיל לתת לכם, אבל כל אחד יוסיף את התיאור הייחודי של התבשיל כפי טעמו האישי, כולל התבלון. ולבסוף היא הגישה לו גם כן את אותו מרק סלק בכל יום. אז הוא נורא התאכזב ואמר, אם כבר איחרת כל כך, הייתי בטוח שהכנת משהו מיוחד. אז ככה אותם חסידים אמרו לו לאותו מנהל אכסניה, בעל אכסניה, שיאחר את תפילתו, שאם בן אדם יאחר את תפילתו, אבל היא נעשית עם כוונה מיוחדת והתעוררות הלב מיוחדת, אז כביכול יש הצדקה לאיחור. אבל אם האיחור מביא בעקבותיו את התפילה כבכל יום, או תפילה שהיא די סמלית, אז בשביל מה האיחור? שמע את זה אותו יהודי, אותו אדם, שמע את התוכחה הזו, וענה להם שכשבני הזוג אוהבים, אז גם אם היה איחור והגיע אותו מרק סלק כבכל יום, אז עדיין מעורר שמחה גדולה והוקרה גדולה. כך הוא ענה להם. כעבור איזה זמן, אותה קבוצת חסידים הגיעה לרבי ישראל מרוז'ין. הוא אמר להם, תספרו לי בבקשה מה עבר עליכם בדרך, היכן הייתם. אז הם סיפרו על המפגש עם אותו כפרי והשיח ביניהם. רבי ישראל מרוז'ין מאוד אהב את השיחה שהייתה ביניהם. והוא אמר לה, הוא אמר להם, לפעמים בן אדם מגיע לעולם הזה בשביל משפט אחד חשוב שהוא אומר. הוא התכוון להגיד, רבי ישראל מרוז'ין, שהמשפט הזה, שאותו בעל אכסניה אמר, שכשיש אהבה בלב בין בני הזוג, אפילו כשישנו איחור רב ועדיין מגיע מרק הסלק בכל יום, הוא מאוד משמח וממלא את הלב. כוונתו הייתה לומר שבעצם אותו יהודי אמר להם שגם אם מגיעה התפילה באיחור, ועדיין היא לא משהו, עדיין כשיש אהבה בין האדם לבוראו, אז התפילה הזו מאוד משמחת. וכשהם חזרו דרך אותה אכסניה בדרכם חזרה לביתם, נכנסו שוב, רצו לספר לאותו בעל אכסניה ולהתנצל בפניו ולומר לו את הדרישת שלום מרבי ישראל מירוז'ין, אז סיפרו להם שבינתיים הוא כבר נפטר. אז זה מה שהתכוון רבי ישראל מירוז'ין, שלפעמים בן אדם מגיע לעולם הזה בשביל לומר את האמירה הפשוטה הזו והכל כך עמוקה, שלפעמים גם אם לא היה לנו את יכולת הריכוז או את הנינוחות או את המצב רוח לעשות את עבודתנו הרוחנית, ואיחרנו את הזמן רב, וכשכבר היא הגיעה בשעה המאוחרת, היא הגיעה למחצה ולשליש ולרבע, עדיין יש לזה ברכה גדולה. זו הנקודה הראשונה שרציתי לדבר. בעצם שיהיה לנו את היכולת להעריך ולהוקיר ולומר את תודתנו לכל נתינה שהיא שמגיעה כלפינו. דבר השני, זה השלמה לשיעור שדיברנו על העניין של כעס, עשירות ונפש. אנחנו אומר ששורש הכעס מגיע מאותו מקום שמגיע משם העשירות. זה השיעור של מי שרוצה להיות עשיר. והוא דיבר על כך ש העשירות היא החומה של הבן אדם, כביכול זה סוג של הגנה. הוא דיבר על כך שהכעס פורץ את ההגנות שיש לאדם. הוא הביא פסוק אחד שאומר און עשיר קריאת עוזו כחמה נשגבה, שהעשירות היא בעצם מגנה עלינו, שומרת עלינו. הפסוק השני הוא דיבר על כך ש איש אשר אין מצור לרוחו, זאת אומרת בן אדם שלא יודע לבלום את ביו בשעת הצורך ומדבר ככל אשר עולה לרוחו, זה כמו עיר שאין בה חומה. והוא הזכיר את זה שבכל פעם שרוצים לתת לאדם עשירות, אז מנסים אותו בניסיון הזה של הכעס. אז היה מי ששאל, אחת הבנות שאלה, למה לא למשל ניסיון של עצלות, של עצלנות מול העשירות. אבל צריך לדעת שרבי נחמן לשיטתו זה מה שהוא ראה בעולמות הרוחניים, שהעשירות והכעס מגיעים מאותו מקום. אם כי ראיתי אחרי זה שרבי נתן, תלמידו האהוב והמסור, כותב במפורש שראינו הרבה עשירים שהם כעסנים גדולים, ועדיין, זאת אומרת הם כעסנים גדולים, ולכאורה זה בניגוד לתיאוריה הזאת. אני רוצה לומר שהכעסן, גם אם הוא עשיר, העשירות לא מזינה אותו. ובמהלך השיעור דיברנו מצד אחד על עשירות שזה ממון ממש, ומצד שני על עשירות זה היכולת לשים לב לטוב, ליש שכבר נמצא בחיינו. ולפעמים זה נראה מבלבל, האם דיברנו על עשירות ממש או האם דיברנו על היש, על ראיית הטוב שבחיינו. אבל זה דרכו של רבי נחמן, שהוא משאיר את המאזין בתהייה הזאת על איזה בדיוק עשירות הוא דיבר, ובעצם בסופו של דבר המאזין מגיע למסקנה שהוא דיבר על כל רבדי העשירות, על העשירות שהיא בממון ממש ועל השירות של לתת לטוב הקיים להזין אותם. וככה הוא אומר, ועל כן באמת יש השירות ואינה השירות כלל, כי היא מלאה כעס ומחובים, כמו שכתוב גם כל ימיו כעס ומחובות. זה פסוק מקהל. זאת אומרת, בחיצוניות זה עשירות, החשבון בנק, או עוד כל מיני היבטים שמסמלים יכולת כלכלית, אבל החוויה היא כעס ומחובות. וכתיב, והוא מביא עוד פסוק שם מקהלת, וכעס הרבה וחוליו וקצף, כי הוא עושר ומחובות. השמור לבעליו לרעתו. יש עושר שהוא מקור הסבל של האדם. יש עושר, שעל זה נאמר, ברכת השם היא תעשיר. יש לזה המשך לפסוק במשלי. ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב אימה. זאת אומרת שהרבה פעמים העשירות זה מתכון להוספת עצב. אם אין בזה ברכה. ובעצם רומז לנו רבי נחמן שהדרך הכי טובה לתת לעשירות להזין אותנו זה לעבוד על העניין של הכעס. ולא רק לעבוד על העניין של הכעס של האימנות בגלל שליטה פנימית או שליטה עצמית, אלא בעיקר של אמונה בהשגחה פרטית. אמונה בהשגחה פרטית זה המתכון הכי נפלא לעזור לבן אדם להישמר מכעסו, כי אז הוא יכול לראות את העומד מולו כשליח, ואז הוא יכול לראות גם את העומד מולו כמי שבא לעורר אותו, יכול לראות את העומד מולו כמי שבא להזכיר לו להיטיב באיזשהו אופן תהליכותיו. אחרי זה הוא אומר, כי עושר שמור לבעליו לרעתו, שהוא בחינת כעס שנקרא רעה, והיא לא תצלח. הכוונה היא שהוא לא מביא איתו את הברכה, כי לא תתקיים עשירותם בידם. כי סוף כל סוף יוחזר העשירות לבעליו הראשון, תכוון לקדוש ברוך הוא. למי שהאושר שלו משורשו. עכשיו אני מדלג עוד קצת. עכשיו ממשיך רבי נתן וכותב, כי מי שמבטל הכעס זוכה לעשירות תמיד, כי הוא שמח בחלקו תמיד, ועל ידי זה זוכה לעשירות ממש. על ידי שמח בחלקו זוכה לעשירות ממש. מספרים על רבי זושה, תלמידו של המגיד ממזריץ', שהמגיד פעם למד עם תלמידיו את העניין הזה שכשם שמברכים על הטובה, כך מברכים על הרעה. זה מופיע במשנה במסכת ברכות. שבן אדם בעצם צריך להודות לאלוקיו על כל היבטי חייו. בין מהדברים שהוא מרוצה מהם, בין מהדברים שהוא לא מרוצה מהם. יש זמן שאנחנו רואים איך שהכל היה לטובה, אבל יש זמן שאנחנו לא רואים את זה. אז יש ברכה מיוחדת על הטוב, ויש נוסח מיוחד על הלא טוב. זה הנוסח שאנחנו מכירים אותו בשם דיין האמת. אבל זה גם על ידיעות כלכליות לא רצויות. אז אחד התלמידים שאל איך אפשר לברך, ממש לברך, את הקדוש ברוך הוא ככה. אז הרבי שלח אותו שיסה לרבי זושה. וכשהוא הגיע אותו תלמיד לרבי זושה והיה אצלו כמה ימים, שאל אותו רבי זושה, אחרי מספר ימים, מה באת אליי? מה אני יכול להועיל לך? אז אמר הרבי, ביקש שתלמד אותי את העניין שכשם שמברכים על הטובה, כך מברכים על הרעה. אז אמר לו, אני מאוד מצטער, אני לא יכול לקיים בקשתו של הרבי, כי לי מעולם לא היה רע. עכשיו אותי יותר מעניינת מה התגובה הפנימית שאנחנו שומעים סיפור כזה. סיפור חסידי נחמד, מהמפורסמים. בינתיים יכולתי להתרשם מההוויות הפנים בעקבות הסיפור. הוא בעצם אומר לו, תגיד לרבי שלא יכולתי ליהנות לבקשתו, כי לי לא היה רע אף פעם. איזה סוג של רציונל מסתובב במוחו של רבי זושה שאומר, לי מעולם לא היה רע. מה אתם אומרים? אפשר להגיד.
כמו מה שאמרת, שגם כשהגיע משהו שהוא לכאורה, אז הוא הבין שזה טוב, הוא רצה לראות את הטוב,
מודה על זה. אני אומרת שזה נשמע קצת לא אמין.
שבן
אדם עובר חיים שנים בלי להרגיש מעולם לא חווה.
אז בואי נתחיל מפה, זה המשפט הכי מעניין שלך. נשמע לא אמין. כי אז זה הופך לדיון של, את הדיון שלנו להיות אמין. כשנותנים מקום לכל הפנימי שאומר שזה נשמע לא אמין. זה לא חייב להיות חיים שלמים, זה מן הסתם אולי באותה תקופה, טוב, הוא אומר בעצם מעולם לא היה לי רע מיום, יום עומדי על דעתי. אבל ייתכן שהוא הכניס את עצמו לכזו נתינת אמון של בעצם היכולת הזו. זה גם אגב השיטה של ברון קייטי, מי שמכיר את העניין לאהוב את מה שיש. היא ממש חיה בעוצמה את העניין הזה של אין רע בעולם. לפעמים זה ממש קיצוני, זאת אומרת לעבוד עם השיטה שלה במצבים סבירים, זה עוד עובד, אבל היא בעצם למטופליה לוקחת כל מקרה של כל עוולה, של כל פגיעה שהיא, כל דבר נוראי שקורה במציאות, היא אומרת, הסבל הוא לא פרי המציאות. הסבל הוא המחשבות שלנו. אז אם ככה, בשביל לתקן את הסבל, זה בעצם לשנות את המחשבות. יש פה עוד קול שאומר שרבי זושה במקום שהוא נמצא באותה עת הוא מבין שכל מה שהוא עובר עבר הכל היה חלק מתוכנית מדויקת לטובתו. אבל שזה זה סיפור על רבי זושה, זה בעצם זה סיפור שהוא לא אנושי, כי הדעת האנושית היא בעצם יש בה סבל, יש בה כאב מההתרחשויות הלא רצויות. אפשר להגיד גם שכל ההתרחשויות שקורות בספר שמות ובספר במדבר שבני ישראל מתלוננים כל הזמן על מצבם, זה סיפורים שלא מציאות אובייקטיבית של סבל, זה סיפורים שהמיינד שלנו, המחשבה שלנו מספרת אודות המתרחש שהוא לא לטובתנו. לדוגמה, כשירד אמן אותו מאכל שבני ישראל אכלו במדבר לאורך 40 שנה, איזה כינוי הם נתנו לו למן? כינוי מיוחד, קראו לו למן הלחם הקלוקל. תוי מאוד מעליב. למה הם קראו לו הלחם הקלוקל? מסתבר, א', אי אפשר היה לשמור אותו, אמרתי למה? הם לא תרחו, מי שלקח הרבה לא נשאר, אבל בעיקר אומרים חז"ל שאחד מהפלאיות של המזון השמימי הזה שנקרא לחם מן השמיים, שנקרא המן, זה היה שלא היה פסולת, לא היו הולכים לשירותים, ואתו היה כולו נבלע באיברים. אז המעלה והיתרון האדיר הזה הפך עבורה לפסולת. הם אומרים למשה, איזה מין מזון אתה מביא לנו שבשונה מנוהג העולם בן אדם הולך להתפנות, ופה המזון הזה כולו נבלע באיברים. זאת אומרת, היתרון של המאכל הזה שנקרא מה, זה הפך עבורם להיות חיסרון. וככה לכל אורך הדרך. אנחנו עכשיו בין י' ז' בתמוז לבין תשעה באב, שהם בעצם תקופה של אבלות, שלעתיד יהפכו לימי ששון ושמחה. סוג מפורש בנביא זכריה, כמו אמר השם, שהצום הרביעי, הכוונה היא י' ז' בתמוז, שהוא בחודש הרביעי, מתחילים לספור את החודשים בעברית מניסן. ניסן זה הראשון, אייר זה השני, סיוון זה השלישי, תמוז הרביעי. צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי זה ארבעת הצומות שקבעו לנו הנביאים, י' ז' בתמוז. תשעה באב, צום גדליה ועשרה בטבת, יבוא יום והם יהפכו לששון ושמחה. עכשיו, מה היה בשבע עשר בתמוז? היה חטא העגל, כי שם היה, אמנם שם זה לא תלונה, אלא היה שם את חוסר היכולת להמתין. לא המתינו למשה עד שיגיע. זאת אומרת שעבר הזמן שהם חישבו שאמור להגיע ולא הגיע, אז עשו את העגל. זאת אומרת שורש החטא שם היה חוסר היכולת להמתין. דיברנו פעם על העניין שמראשית הבריאה ישנם שני סוגים של עוולות שנעשים על ידי בני אדם. דחיקת השעה והחמצת השעה. דחיקת השעה זה הקושי להמתין, והחמצת השעה זה המתנה יתרה. שהתעכבתי מלתת את התשובה, אמרו לי המשרה נתפסה. התעכבת מלתת את התשובה, אמרה לך כבר אני יוצאת עם מישהו אחר. כל סיפורי התנ״ך, איפה שיש עוולה ואיפה שיש חטא, זה מתחלק לשתיים. חלק זה בדחיקת השעה, וחלק בהחמצת השעה. עכשיו באופן כללי, איזה יותר עוולות נעשו מראשית הבריאה? סטטיסטית, של דחיקת השעה או החמצת השעה. אתה אומר, פרצוף כזה מאיפה שאני יודע. נכון? ולא היית נשאל לדעתך, מניסיונך האישי, על התרחשויות חייך. אתה אומר החמצה. כל תשובה לגיטימית. אני אומר חכמנו שיותר חטאים נעשו מראשית הבריאה של דחיקת השעה. דחיקת השעה. החטא הכי ראשוני בבריאה זה חטא אדם וחווה. חטא עץ הדעת. אמנם זה לא מופיע בפשט מה שאני אומר, אבל הארי הקדוש אומר שהיו צריכים להמתין, זה היה ביום שישי חצורה, היו צריכים להמתין 3 שעות לכניסת שבת, ששם הם היו מותרים בעץ הדעת. בכל אופן זה לא פשט, אבל הנקודה המדוברת שם זה חוסר היכולת להמתין. בדרך כלל בשביל להמתין אנחנו צריכים מישהו שיעודד אותנו להמתין. מישהו שיספר לנו כשאנחנו מתמודדים עם איזשהו עניין, מה זה בעצם להמתין? להמתין זה לומר שהקושי יחלוף. להמתין זה אומר שהאפלה תפנה את מקומה לזריחת השמש. להמתין זה להמשיך לתת אמון שזה מתנהל כשורה, כמו שאתה מזכיר פה את המעשה ממרור שסיפר רבי נחמן. אתה אומר לי, אתה סיפרת, שהוא סיפר. אתה יודע שאתה... מה הסיפור ממעשה ממרור? על גרמני ויהודי שמטיילים ואוספים נדבות ביחד, ודיברו ביניהם את השפה, גרמני איתי דיש דומות. ואז הוא מבקש, אומר לחבר שלו, הגרמני היהודי, ועוד מעט מגיע ליל הסדר, זה ארוחה הכי מושקעת בשנה אצל היהודים. הוא מלמד אותו איך להתכונן ואיך שלא יעלו עליו שהוא מתחזה. ובאמת מזמינים אותו בבית הכנסת לאחד הבתים. הוא עושה את כל מה שאומרים לו, הוא עושה את כל מה שכולם עושים. אבל יש הרבה טקסט של ההגדה ויש יין. ועד שכבר הוא כל היום כולו לא אכל בשביל ליהנות מהארוחה כראוי, ולבסוף שהגישו מרור לשולחן, שזה עוד לפני הכל, רק לפני זה אכלו טיפה מצה, וכל אחד לוקח קצת מהחזרת המגורדת, שבמזרח אירופה זה באמת היה חריף, לא כמו החסה המתוקה אצלנו שלוקחים למרור. אז הוא אומר, בטח זה המאכל הכי עדין שלהם, הכי מושקע, הכי... אחי. הוא לוקח מזה כמות גדולה, והוא נכווה בלשון ושורפת לו הבטן. הוא כל כך כועס וכל כך מאוכזב שהוא פולט כמה כללות והוא הולך משם. חושף את עצמו, ואין לו ברירה אלא ללכת לשם. והוא בעצם מפסיד את הסעודה די סמוך להגשתה במלואה. כי כשמגיעים למרור, הרי יש קדש, אוחץ, קרפס, יחד, כשמגיעים למרור זה אומר שהשולחן עורך מאוד קרוב. וכשרבי נחמן בונה את הסיפור הזה, שזה בעצם סיפור שאם היית יכול קצת להמתין, היית מקבל את מלוא הברכה, אז הוא מספר שחברו היהודי הכין אותו לקראת ארוחת הסדר. ויש שם משפט אחד שהוא משפט המפתח, אבל שכח להגיד לו שאוכלים ארוך. זאת אומרת שאם היה אומר לו שאוכלים ארור, אז מה זה היה משנה בסיפור? מה? זאת אומרת, היה לו את היכולת להמתין. המידע החסר הוא זה שהוא קריטי להמתנה. זאת אומרת שההמתנה תתאפשר רואה על ידי נתינת אמון. סוד ההמתנה. סוד ההמתנה זה סוד נתינת האמון. סוד ההמתנה. יוסף הצדיק, מהרגע שהוא חולם את החלום שלו, שהוא אמור להיות מלך, עד שזה קורה בפועל, מגיל 17 עד גיל 30. יחסית זה מהר, זה גם לאט. 13 שנה. ובשביל שיתממש החלום גם שמשפחתו תרד אליו ושהוא יראה אותם משתחווים אליו, הוא ממתין עוד 7 שנים. 7 שנות הסבה ושנתיים של הרעב. להמתין זה יכולת נפלאה. לפני שנים רבות קראתי ספר של ארמן אסה שנקרא סידארטה על חייו של הבודה. אז הוא כותב שם שהוא פיתח אותה דמות, הוא מספר שהוא פיתח 3 מיומנויות. אומר הוא יודע לצום, הוא יודע להמתין, אני לא זוכר מה הדבר השלישי, אבל כאילו מיומנויות מאוד פשוטות, אבל נותנות לו את הכוח שיהיה לו כלי למפגש עם העולם. יש לו את היכולת להמתין, הוא פיתח את מיומנות ההמתנה. אני יכול לומר שבביוגרפיה שלי, בלי לספר את כולה, או גם בלי לספר את חלקה, אבל הדבר שהיה הכי חסר לי זה המתנה. זה נשמע קצת אופטימי, כן, דבר בלשון עבר, הדבר שהיה הכי חסר לי. אמן, שזה יהיה בלשון עבר. את בעצם שואלת, באיזה התרחשויות בחייך לא המתנת? זה כואב מדי. דוגמה אחת, שהיום יצאתי מבר אילן, האוניברסיטה, ויש יציאה, אני אומר את הפרטים הקטנים, למרות שלא כך רלוונטיים, יש יציאה לכיוון גבעת שמואל. כן, אני בחופשת סמסטר גם בא לטפל בעניינים מנהליים. יש יציאה מתוך האוניברסיטה, גבעת שמואל, אבל מה? בגלל שכמעט אף רכב לא יוצא משם, אז יש שם רמזור שלוקח לו בערך 10 דקות להתחלף. רמזור רגיל, גם אם נראה לנו ארוך, הוא 90 שניות. 90 שניות זה נחשב רמזור ארוך. 120 שניות. וזה רמזור באמת של 10 דקות. כי אין שם פקק. יוצאים שם כמה מכוניות בשעה, וכל פעם. ואחרי שכבר המתנתי 7 או 8 דקות, עולה המחשבה אולי הוא בעצם מתקלקל. למרות שלא היה נראה. ולא הייתה בעיה, אפשר לעשות טיפה רוורס, ולקחת ימינה, לנסוע קצת בכביש ולעשות פרסה בכביש אחר. אבל בליבי אמרתי, עם כל מה שאני מתמודד בחיי, עם הקושי להמתין בעת הנצרכת, אמרתי, אם אני עושה עכשיו את הפרסה הזאת, ועדיין רואה את המכוניות שממתינות באור אותו רמזור שהמתינו יחד איתי, אני ארגיש טוב. אבל כבר שעמדתי לעשות את הפרסה, ראיתי במראה שהם יצאו המכוניות. עכשיו, זה לא היה עניין של להפסיד דקה או שתיים. זמני היה בידי. זה היה בשביל לא רציתי לשמוע עוד פעם את הקול בתוכי שאומר שוב פעם לא היה לך סבלנות. לא היה לזה שום השלכות. חוץ מאשר הזדמנות לתרגל את העניין. ונתתי את הדוגמה הכי משעממת, אבל ביקש דוגמה. אבל כל אחד יכול לתת בחייו את הדוגמאות איפה הוא בעצם היה לו את הסיפור הזה מעשה ממרור. שהתוצאה המיוחלת, הנה הנה היא קרבה, ובסוף מעט לפני אנחנו נשברים ו... עזבים את העניין. עכשיו, באמת היכולת להמתין זה היכולת להתמודד עם אתגרים. היכולת להמתין זה היכולת להתמיד. מה זה בעצם התמדה? זה לעשות פעולה מסוימת שהתחייבתי אליה, גם כשהיא לא מהירה לי. אז את ההרחבה לעניין של ההמתנה, הזכרנו את זה בהקשר של 17 בתמוז. נסה לא היה להם את היכולת, או איבדו את היכולת להמתין למשה, שזה השור של חטא העגל. ותשעה באב, החטא השורשי, ההיסטוריה הראשוני, זה שהמרגלים חזרו מארץ ישראל והביאו מידע שהוא היה ברובו הגדול ניזון מהפחדים שלהם, מהדעות שלהם, מהתפיסות שלהם, ולא מהמציאות האמיתית, שנקרא בכייה של חינם. אז מה זה בעצם ההמתנה? קשה להמתין אם אין מי שילחש על אוזניך זה יעבור, יש בשביל מה להמתין. הרי ילד שרוצה לשבור את הכלים או לדלג על איזשהו תרגול שלא נוח לו, יכול להיות בתרגול נגינה, זה יכול להיות ב... תרגול כתיבה, כל עניין שהוא, אנחנו בעצם עוברים ימים אשר אין חפץ בהם, כל אחד. ואם צולחים את הזמנים הללו של ימים אשר אין חפץ בהם, זה הכוונה היא זמנים ששום דבר לא מהיר, אנחנו ממשיכים בנתיב. אבל אם אין את האפשרות להמתין, או אין את המיומנות להמתין, או אין את העידוד להמתין, אז זה כביכול כל הזמן עושים... עוברים את אותו מסלול בלי להגיע למחוזות חדשים בו. ועיקר חסרון הפרנסה ועוצם מרירתו ותרדתו של כל אחד, כותב רבי נתן, הוא על ידי הכעס. ונמשך מחטא אדם הראשון. גם הכעס עצמו זה חוסר היכולת להמתין, כי זה הסקת מסקנות מהירה שהמתרחש פה הוא לא לטובתי. ונמשך מחטא אדם הראשון שפגם בעץ הדעת, שעליו נאמר, אביל ביום יוודא כעסו. כי מי שמבטל הכעס, אמרנו שלבטל את הכעס על ידי נתינת אמון בהשגחה פרטית, זוכה לעשירות תמיד. הבטחה מעניינת של רבי נתן, זוכה לעשירות תמיד. כי הוא שמח בחלקו תמיד. חלקו זה גם שמח בחלקיות. ועל ידי זה זוכה לעשירות ממש. הוא אומר, השמח בחלקו בסופו של דבר מתורגם גם לעשירות בהיבט המוכר לנו, לא רק בעשירות כסמל. אבל מי שאינו משבר את הכעס, עליו נאמר, והיה כי ירעב והתקצף. הוא קצת רעב והוא כועס. ואפילו כשיש לו עשירות הוא מלא כעס, כמו שכתוב, כל ימיו חס ומחובות. כי בכל פעם חסר לו יותר. ועל כן באמת כל עשירות שלו אין כלום. אין כלום, הכוונה היא שהיא לא מזינה אותו, היא לא ממלאת אותו העשירות שלו. ועליו נאמר, דעת חסרת, מה קנית? אמרנו פעם שעיקר העשירות זה בדעת. אז גם פה, רבי נחמן עובר, רבי נתן בן עשירות שהיא בדעת. מה זה דעת? דעת זה היכולת בכל מציאות להיות בחיבור, בכל מציאות להיות בקשר. דעת חסרת זה בחינת כעס. כל הכועס, חוכמתו מסתלקת ממנו. מקנית, כי בוודאי אין העשירות שלו כלום. כי תמיד חסר לו יותר וכנל. ועליו נאמר, עושר שמור לבעליו, עושר שמור לבעליו, וכנל, ולבסוף אין נשאר לו כלום. כמו שכתוב, הוא מאומה לא יישא בידו. ועל זה נאמר, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו. הפירוש הפשט הכתוב, עושה עושר ולא במשפט, זה מי שהעשירות שלו מעסקאות לא ישרות, נישול אחרים, ניצול אחרים, אומר בסוף בחצי ימיו יעזבנו. אבל רבי נתן יש לו עוד הסבר לביטוי משפט. אומר משפט זה כשבן אדם עושה חשבון נפש יומי, שהוא לא מחכה שאחרים ישפטו אותו, אלא הוא שופט את עצמו. האם כך ראוי לו להתנהג כפה שהוא מתנהג? זאת אומרת, שבן אדם בודק את עשייתו ואת הליכותיו ביום יום, בהתאם לעולם הערכים האישי שלו, לא בהתאם למישהו אחר. כי אינו זוכה להשלים את ימיו על ידי תיקון המשפט, שמבטל הכעס ומשלים הימים. אז לפי זה, עיקר העבודה של הימים הללו, שבין 17 בתמוז לתשעה באב, קודם כל זה 21 יום. 21 יום זה גמטריה אהיה. אהיה, אצל רבי נחמן, זה סוד ההמתנה. מה זה אהיה? יש הייתי, בלשון עבר, יש הנני, שזה בלשון הווה, ויש אהיה. ונחמן אומר, כשבן אדם רוצה לשוב אל השם, הוא כביכול אומר, עד עכשיו לא הייתי, ואני מסכים להיות. אנחנו מכירים את הביטוי הזה לראשונה עם משה רבנו שאומר, אהיה אשר אהיה. רבי נחמן מביא לזה את המילים מספר הזוהר הקדוש שאומר, אהיה, אנה זמין למאווי, אני מסכים להיות. כמו אני מסכים להתאבות. אומרו, לפעמים ההתאבות שלנו זה על ידי אותה המתנה. אז אם ה-21 יום הללו, שמ-17 בתמוז שעניינו הוא חוסר היכולת להמתין, ו-9 באב, הפגם שם זה התלונה, הבחייה של חינם, אז אם ככה, אפשר לתמצת את עבודת הימים הללו, לקרוא לזה המתנה והודיה. זה בעצם העבודה הרוחנית שלנו. ל-21 יום הללו. קודם אמרתי שבשביל להמתין, הילד, בשביל להמתין או לעבור את התקופה המאתגרת, הוא צריך שמישהו ילחש את זה באוזנו. אז גם אנחנו, בשביל לעבור את הזמנים שבהם אנחנו מתקשים בהמתנה, ואנחנו מבינים שהיא נכונה והיא ראויה, אז עלינו לשמוע את הלחישה הזאת, הלחישה האלוקית, שאומרת לנו המתן. אנחנו נביא לזה גמרא שאומרת, הבא להתאמה פותחים לו. זאת אומרת שמי שרוצה לעשות מעשה שלילי, לא ימנעו ממנו. אבל הבא להתאר, מסעין בידו. מי שרוצה להיטיב את דרכיו, עוזרים לו אקטיבית. הוא מביא על זה גמרא. תנא דבר רבי ישמעאל. כך למדו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, אחד מחכמי התלמוד, חכמי המשנה שנקרא רבי ישמעאל. שאומר, משל לחנות שמחו שם נפט ואפרסמון. נפט בעת העתיקה זה דימוי למוצר, נפט כמו שאנחנו מכירים אותו, אבל עם ריח רע, ריח ממש לא טוב. מול אפרסמון, שזה היה הבושם האולטימטיבי שבזמן העתיק. אז אם בא לקוח אומר אני רוצה לקנות נפט, אומרים לו מזוג אתה לעצמך, שירות עצמי. אם הוא בא לקנות אפרסמון, אומר לו בעל הבית, תמתין שאתה ואני נעשה את זה ביחד, כשנתבשם, כי כשאני מוזג לך ומודד לך את המידה שביקשת, אז הריח הנעים הזה הוא גם, אני גם, תעזרו לי למצוא את המילה הבאה, אני גם נהנה ממנו, הכוונה היא שהוא ישפך קצת עליי, כשמוזגים ומתעסקים עם זה, לא יהיה רק לך ללקוח, זה יהיה גם לי. אז הדיוק שם, אם רוצים ללמוד את סוד ההמתנה, הוא אומר לו בעצם, אם אתה ממהר, אתה תעשה את זה לבד. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם תמתין, אחרי זה שיגיע הזמן לעשות את זה, אני אהיה איתך.
שנינו נרוויח.
אז ההמתנה היא בעצם גם יוצרת העצמה ובשלות של הרצון הטוב. כי הגמרא שמדמה את זה אומרת ככה, הבא להתאמה, מי שרוצה לעשות פעולה שלילית, הוא רוצה לעשות מיד, הוא רוצה, אומר, בקדושה הסוד הוא לרצות ולא לממש מיד את מה שאתה רוצה, להתעצם עם זה קצת, כמובן, זה לא סותר את מידת הזריזות שאומרת שאם אתה צריך ורוצה לעשות משהו ואפשרי לעשות אותו, תעשה אותו. יש פעמים שאתה רוצה לעשות והדרך סגורה. יש פעמים שאתה רוצה לעשות והמידע חסר. אתה אומר, תמתין. תמתין. כי ההפך מלהמתין זה או לנסות בכוח או להתייאש. אלו הם הקצוות של היעדר המתנה. לנסות בכוח זה לנסות בכוח לפני שהגיע הזמן. או להתייאש ולהגיד אני עוזב את זה. וזה אותו עניין. להתייאש ולנטוש את הרצון הטוב. ולנסות בכוח של דחיקת השעה. אלו בעצם שני ההיבטים שדרכם החמצנו או הפסדנו כל כך הרבה זמן בחיים. אז אומרים לו, אמתן. אבל למה אמתן? שאתה ואני נעשה את זה ביחד. זאת אומרת, שיגיע הזמן, משהו ייפתח. משהו יקרה באופן טבעי יותר, ללא מאמץ. רק מה שהוספנו בשביל לתרגל את ההמתנה, זה רק אם אתה מסכים גם לדמיין את הלחישה האלוקית שאומרת המתן. כי להמתין בלי לשמוע את הלחישה האלוקית שאומרת המתן, זה כמו לשמוע את הלחישה ההורית שאומרת לילד המתן. שמאפשרת לילד לעבור קושי של אולי העידוד והתמיכה והעזרה, הוא היה נוטש את אותו אתגר באמצע ברגעי האופן. כי הרי זה הסיבה שבדרך כלל מגיע ייאוש מלהמתין, כי לא היה מי שלחש באוזנינו שזה אפשרי, וזה ייפטר, וזה יתבהר. וזה יוקל. היה פעם אחד מאנשי ירושלים, אנשי ארץ ישראל, בתקופת התלמוד, תקופה יותר מאוחרת, שנסע לחוץ לארץ, לעסקים. באותם ימים לנסוע לחול לעסקים, זה היה יורדי הים, זה היה ממש נדיר, מסוכן, מאתגר. הוא חשב שיחזור כבר זמן קצר, והוא נתקע שאני משך שנים רבות. וכשהוא חזר, הוא לא הודיע לאף אחד והגיע לעירו. וכשהוא בא בערב להיכנס לביתו, הוא שומע מאחורי הדלת את אשתו מצחקקת עם איזשהו גבר. והוא מאוד כעס. וחמתו בערה בו אחרי שהוא חזר אחרי כל כך הרבה שנים, והוא כל כך מייחל לפגוש אותה, אמנם הוא שכח את זה שהוא לא הודיע, והוא לא כתב, והוא לא התעניין, היה עסוק רק בחוויה שהוא חווה כרגע ורצה לאורגה. שלף את חרבו ורצה לאורגה. והוא נזכר שאבא שלו, לפני שהסתלק מן העולם, קרא לו, אמר לו, בני היקר, כל פעם שתרצה לעשות, לקבל החלטה חשובה מאוד, שייתכן שאחרי זה תצטער עליה, או שההחלטה שיש בה קשר לכעס, או החלטה שיש בה עוד כעס, אני מבקש ממך שתדחה את ההחלטה ללילה. תבטיח לי. כל פעם שאתה רואה, אתה כועס וכבר החלטת ואתה רוצה לעשות משהו רב משמעות, תמתין לילה. וככה הוא עשה. אמר, אני רק בגלל שאני שומע לאבא, אותה צוואה שאבא נתן לפני שנים רבות. וכשהעיר היום, הוא אמר, אני עדיין כועס, אבל לא יעשה את זה בחיפזון. וכשהוא בא שוב להיכנס בביתו, כבר יותר מתון, יותר מוכן לשמוע, לברר, הוא שומע את האישה אומרת לאותו גבר בבית, בני היקר, מי ייתן ואביך היה רואה איך התפתחת ואיך גדלת ונהיית אלם חמודות. במאי טוב, אחרי הקטע הזה של הסיפור, לא אומר מוסר השכל. זה כאילו זלזול באינטליגנציה שצריך עוד להוסיף מילים. הוא עובר לשעות הבא. שחוכמת הקולנוע, בכלל חוכמת הספרות, ועד כמה אתה יכול לתת אמון באינטליגנציה של הצופה או של הקורא, שהוא יכול להשלים את הפרטים החסרים. זאת אומרת, שלא נתת את מלוא התמונה, את מלוא ההסבר, רמזת והוא כבר השלים את כל המתרחש מדעתו ומהבנתו. וזה הולך ומשתכלל. הולך ומשתכלל היכולת של בימאים וסופרים לתת את ראשית התמונה, לדלג עליה, ועוד משפט לסיום. כי מה שאני מנסה לומר, שלדבר על חשיבות ההמתנה בלי לתת מענה למחשבות שבאות ומנקרות ומספרות סיפור שזה הדבר הכי לא נכון עכשיו להמתין, וזה הדבר הכי נכון לנקוט בפעולה בזמנים שצריך המתנה, והיכולת להתמודד עם המחשבות הללו, הוא חוזר על זה בפעם השלישית או הרביעית, אבל זה המפתח, זה לשמוע את אותה לחישה באוזן, את הלחישה האלוקית. אמתן שאני ואתה נעשה את זה ביחד. כמו באותו סיפור עם הבא לקנות הפרסמון. ובעצם לשאול את עצמנו, מה הדבר שאנחנו רוצים לרכוש עכשיו, נפט או הפרסמון? ריח, נפט או הפרסמון זה בעצם בושם או דבר שלילי, אבל יש פה נקודה עניין שהריח הוא עניין רוחני, הוא שייך לנשמה. אז ריח טוב זה אומר גילוי של הנשמה. זה בעצם העניין של ריח טוב. ריח טוב בנשמות, ביטוי שהשתמש בו רבי נחמן. זה הנושא שעליו דיברנו היום. תודה והמתנה. המתנה ותודה. ההמתנה שזה עניינו הראשוני של 17 בתמוז. ותודה זה בעצם מול הבכייה של המרגלים. וההמתנה היא, לאור הדברים של רבי נחן, קודם כל זה, עצם ההמתנה זה אומר שבאותו זמן אני מתהווה. מתהווה מלשון הוויה. אומר כביכול, קודם לא הייתי בעולם, ועכשיו אני מתהווה, אנה זמין למהווה. ובתוך ההתהוות הזו, זה יציאה לדרך משותפת. ויכול הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה ואני נעשה את זה ביחד. יהי רצון שנדע להודות על המרק סלק שאיתו פתחנו, וגם ביום שנרצה להתפלל או נרצה לעשות טוב, יעברו השעות, וזה יהיה בשעה מאוחרת. יהיה איך שיהיה, מתי שיהיה. לזכור את הדיבור הזה, שכשיש אהבה גם מרק סלק שמגיע בשעה מאוחרת. אפשר להודות עליו, לסמוך בו. אגב, זה מסוג הסיפורים של פעם, שהבעל מחכה שאשתו, הגבר מחכה שאשתו תגיש לו את הארוחה. זה סיפורים של העולם הישן. בעולם החדש, או שהוא יגיש לה, או שהם מכינים ביחד, או שיותר נורא, כמו שרמז, כל אחד אוכל לבד. זאת אומרת, שנוכל להודות על מרק סלק גם כשהוא מגיע בשעה מאוחרת, שהתפילה איך שתהיה, כפי שתהיה, כמה שתהיה, לסמוך בה, לא להיות שיפוטים כלפיה. ולזכור שהעשירות זה גם השמח בחלקו, וגם הדעת, וגם העשירות הממשית. והניסיון של הכעס של לעמוד בו זה בעצם שכלול יכולת ההמתנה. כי בעצם כל הכעסים זה משהו שהיה צריך להגיע בטיימינג שחשבתי שהוא הכי נכון עבורי, וזה התעכב. והיכולת להימנע מזה מתוך אמונה, מתוך אמון, זה אותו מפתח לעשירות, אותו מפתח לאפרסמון, לריח הטוב. ולראות את ברכת חיינו מתגלה במלוא תפארתה. תודה לכם, לילה טוב, המשך שבוע טוב.